השיעור היום זה השיעור האחרון לפני ימי החג הבאים עלינו לטובה. בשבוע הבא ביום שלישי, כפי שקורה לפעמים, בין הזמנים יש הרבה קהילות ומרכזים שמבקשים לשמור לפחות פעם בשנה. אז בשבוע הבא ביום שלישי בלילה אני אומר שיעור בבית שמש, ולא אוכל להיות בשני מקומות בבת אחת. ולכן היום אנחנו נפרדים עד ימי הפסח, ולכן אך טבעי הדבר שהשיעור היום עוסק בעניינה דיומה, ואנחנו עוסקים בהלכו יצחק, כפי שנצטלנו על ידי חזב, שואלים ודורשים, הלכו יצחק, שלושים יום לבני החג, ויש מחלוקת, יש מי שאומר שתי שבות לפני החג, ולשתי השיטות אנחנו כבר אמורים לשאול ולדרוש בהלכות החג. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה מאוד מעשית ומאוד רלוונטית, שנשאלת בהרבה סגנונות והרבה דרכים והרבה ורסיות, אבל השאלה היא אותה שאלה, באילו נסיבות ומתי והאם מותר לבדוק חומץ לפני ליל יוד ד'. ואני נשאל שאלות כאלה, כפי שאמרתי, מכיוונים רבים, על ידי רבנים צבאיים, שעליהם מוטלת אחריות לעשות דיגס חומץ במפקדות ובסיסים, ולפעמים הבסיסים האלה הם רחוקים מאוד, שעות נסיעה מהבית שלהם. האם אדם צריך לעזוב את ביתו בליל י"ד באותו לילה שבו הוא מצווה לבדוק את הבית שלו, ולמצוא למרחקים כדי לבדוק או לי"ד בו התכנס החומץ? וכך גם אנשים שיש להם משרדים, או רופא שיש לו קליניקה, לפעמים הקליניקה שלו, המרפאה שלו זה שעת נסיעה מהבית, או אנשים שיש להם חנויות ומבלי תעשייה, אז אם זה סגור כל ימי החג, אז הפתרון הפשוט הוא למכור את זה לגוי, תנעל את זה על מנעול ובריח, ואז אתה פטור מלבדוק. אבל יש רופאי שיניים ורופאים שנאלצים לעבוד גם בחול המועד, או חנויות שפתוחים בחול המועד. מחוץ לארץ נשאלתי מהאנשים שיש להם בית בתוך העיר, ובית קיץ, במקום נופש שעתיים נסיעה מנעיה, ובחול המועד הם רוצים לבלות בבית הקיץ שיש להם במקום אחר. אז האם כל אלה צריכים עזוב את ביתם בליל י"ד כדי לקיים את המצווה שאול י"ד בו יתכנס החומץ? השאלה הזו נשאלת דווקא על ידי בני תורה חשובים מאוד לארץ ישראל, שבודקים את החומץ באופן כל כך יסודי, ולוקח להם המון זמן וקשה להם להתחיל ולגמור בליל י"ד, ורבים מהם עד זה ישתרש, רבים מהם נוהגים להתחיל את הבדיקה ליהוד בית, ליהוד גמל, ומשאירים חדר אחד כדי לברך על הבדיקה בליל י"ד, וכך מבוא בהרבה פוסקים, ובסוגיה הזו אנחנו נעסוק היום בלילה. אז אול י"ד בויתכנס החומץ. כל אחד זוכר את המשנה הראשונה שפותחת את מסכת פסוחים, אול י"ד בויתכנס החומץ. ומה הכוונת המשנה? האם דווקא אול י"ד או שמה עד אול י"ד? אול י"ד זה הזדמנות האחרונה, זה מה צריך לכל המחנות. היא צריך לבדוק את החומץ בלילה, שבני אדם מצויים מבטאים באור הנר יופו לבדיקה, אבל לאו דווקא אול י"ד. בשאלה הזו, נאך לקוח כהן, שמובא במשנה ברורה, תוף למד ג' סעיף קוט מאמץ. בשאלה הזו אולי תלויה בסוגיה אחרת, תוך עם דבר, ובסעיף הראשון מסמן תוף למד בוב, היועץ ושיורה והמפרד בים, אדם שיוצר שערה לפני פסח, או שהוא מפליג לים, תוך 30 יום זוקוק לבאר, והוא צריך לבדוק ולבאר תוך 30 יום. ואם דעתו לחזור תוך כדי ימי הפסח, אז הוא צריך לבדוק אפילו לפני 30 יום. אם הוא לא מתכוון לחזור הביתה בפסח, אבל הוא לא מוכר את הבית. בזמן חזר, בזמן השכנוך, לא הייתה מחירה כללית. לא כולם מכרו בתים ומכרו חמץ. אז תקנו חזר, תוך 30 יום הוא צריך לבאר את החמץ ולבדוק את החמץ, למרות שלא יהיה בבית בפסח. תוך 30 יום משום ששואלים ודורשים דרך לחג 30 יום לפני החג. אבל אם דעת הלך בפסח, הוא צריך לבאר והוא צריך לבדוק אפילו לפני 30 יום. ובכל זאת פוסק הרמו, הפורס בים, והיועץ בשיורה, ואינו מניח בבית המשיר דוח תוך 30 יום, זוקק לבדוק, הוא צריך לדוח 5 תוך 30 יום, כותב הרמו, ולא יברך עד על דיוכו. אבל הוא בדק בלברכה, הוא איננו מברך, אלא בליל יהודה לכך פוסק הרמו. אבל ההנחה הזו שנויה במחלוקת, הבח חולק על הרמו, והבח סבור, תוך 30 יום, צריך גם לברך על בדיקס חום, אבל לא לפני 30 יום. דעת הבח, תוך 30 יום, זה משום ששואל לבדורשן, בהלכת אחד, ולכן הוא צריך לדרך. אבל מי שבדק לפני 30 יום, משום שדעת יונחתו, איננו לברך. בפרי חודש, מפליג עוד יותר. בפרי חודש אומר, כל מי שבודק לפי תקונת חזל, חייב לברך. ולעמיתו של דבר הסברה פשוטה כמו פרי חודש וצורך עיון בשיטות האחרות. הלא בשעה מצווה סתוירה, כל מי שמקיים מצווה ויועצה בו ידי חייבות, בין באופן של החתחילה, בין באופן של בדיאלה צריך לברך, לא מצינו בשום מקום אחר, שאתה לא מברך, אלא אם זה אתה מקיים את המצווה באופן המהותר, כל מי שמקיים מצווה ודוד קונת חזר ויועצה ידי חייבות צריך לברך, וזה שיטת פרי חודש. פרי חודש אומר, לא משנה אם זה בליל י"ד, או תוך 30 יום כי אתה יוצא בשיירה, וחזר לנו למי שיוצא בשיירה, צריך לבדוק תוך 30 יום, או אז בין לפני 30 יום כי אתה דעת אלא זו. כל אלה בודקים לפי תקונת חזר בזמן שתקנו להם לבדוק. ולתאר ספרי חודש כולם צריכים לברך. הבך אומר רק תוך 30 יום. הרמות פוסק, רק ליל י"ד מלוכים. ובדרך כלל הלוכי כרמו, ובפרט בדיני ברכות סוף את ברוכת לוקל, ולכן כל הפויסקים האחרונים הולכים בעקבות הרמו, ואין מברכים על בדיקס חומת, אלא בליל י"ד בלבד, וכל מי שמגדים לבדוק, גם אם זאת ההנחה, הוא בודק לפי ההנחה. הוא מפורס בים, ויועצה בשיורה, ועושה ביתו חוצר, וכל אלה אמרו חזר תוך 30 יום צורך לבדוק, אבל הוא איננו מברך. בשני טעמים נאמרו, בדעת הרמו, למה איננו מברך אלא בליל י"ד בלבד, כותב המשנה ברורה. והמקור לספרת המשנה ברורה בביר הגר"א. מה הנוסח הברוכה שמברכים על בדיקס חומץ? לא מברכים על שכראשון במצוי של מציבונו על בדיקס חומץ, מברכים על ביר חומץ. אז אומר הגאון, וכך המשנה ברורה, בליל י"ד יש קשר ישיר, יש זיקה בין הבדיקה והביאור. כי החומץ שאתה מוצא, אתה מניח למחרת, ומחר אתה שורף את זה, מחר זה זמן שריף חומץ. ולכן אפשר לברך על ביאור חומץ. אבל כאשר אתה בזה חומץ 30 יום לפני החג, ועוד זמן רב יבוא, עד שבית ישראל מתאמים את המצווה של ביאור חומץ, ושריף חומץ, לא שייך לברך 30 יום לפני החג, או חודשיים לפני החג, עד שקדישון הוא במצוי של סימון הוא על ביאור חומץ, עוד לא הגיע זמן הביאור, מה שאין כבליל י"ד, זה כבר היום שבו אנחנו מצווים לבאר. זה הסבר אחד בשיטת הרמו, מדוע לא מברכים אלא בליל י"ד. אבל שולחן אורך הרב, סוף למדבר, כבר ראשון כותב, לפי שאינו מברך אלו על הזמן העיקרי של קורס חזל, ולכן לא מברכים אלא בליל י"ד. ובאמת נשאלת השאלה, למה בכל שער מצווה סתיר אדם מברך, גם אם הוא מקיים את המצווה שלו באופן מון המבחר? זה המצווה, הוא יועצה ביחד הרחבות. צורך לחלק בין מי שמקיים את המצווה בזמן הראוי, אלא באופן שאיננו מן המבחר, שמקום מקום מברך, למי שמברך, מי שמקיים את זה לא בזמן העיקרי, שתקנו לך חומם לקיים אותה, כך צריך לתת. כך כותב שמונחלה. ואנחנו כבר מוצאים בית אב בדברי הראשונים על כל אחד משלושת השיטות הנער, הרמו, הבך והפרי חודש. כותב הריטבו בשם רבו הגדול הראו, שלדעת הראו גם לפני י"ד כשבודקים צריך לברך על הבדיקה. והריטבו מסייג את הדברים. והריטבו כותב, לדעתי רק תוך 30 יום. ולמדנו מדברי הריטבו, שהבנתו בשיטת הראו, שאין הבדל בין לפני 30 יום, לתוך 30 יום. כל מי שבודק כדין, צריך לברך ולכן הריטב"א מסתייג, והריטב"א אומר, רק תוך 30 יום. הרי למה בדברי הריטב"א בעשיו, ראשית עשרה חודש והבאך, אבל הריטב"א לא כותב שלוקחים רק בליל י"ד. שיטה זו אנחנו מוצאים בדברי המאירי, והמאירי אומר שיש מי שסבור שלא מברכים, אלא בליל י"ד בלבד, שזה שעת קיום המצווה, ויש מי שסבור שמברכים גם לפני כן, ואין דעתו נראה. אז המאירי פוסק כמו הרמ"א. ובדבר המאירי גם למדנו אותה סברה שכותב שולחן ערוך הרב. זו שעת המצווה שתיקנו חכמינו. עיקר הזמן המצווה זה בליל י"ד, ולכן לא מברכים, אלא בליל י"ד בלבד. ואם כן, שורש מחלוקת בדבר, והלוכה שלא מברכים אלא בליל י"ד. שני טעמים נאמרו, מדוע לא מברכים אלא בליל י"ד? לפי הכל, והמשנה ברורה, זה קשור לנוסח הברכה יותר מאשר למהות המצווה. כי אי אפשר לברך על ביר חומץ, אלא ביום שבו נצטווינו לבאר את החומץ. אבל אני ידעתי יותר פשוט לקבל את ההסבר של המאירי ושל חנוך הרב. זה לא תלוי בנוסח הברכה. שהרי גם תוך 30 יום הוא יכול לברך. בסופו של דבר זה בצד בדיקת, ומצוות הבדיקה קשורה לביור חומץ. אלא שהוא מקדים את הבדיקה משום שהוא לא יהיה בבית. מכל מקום, המאירי ושולחן ערוך רב כותבים, למה לא מברכים לפני ליל י"ד? כי עיקר הזמן זה ליל י"ד, ואני אומר, אם כתבו הפוסקים שעיקר הזמן הבדיקה זה בליל י"ד, לגבי מה? מה המשמעות של עיקר הזמן הבדיקה? רק לעניין הברוכה. אז היו צריכים לכתוב שעיקר הזמן הברוכה זה בליל י"ד. פשוט בעיניי, אם זאת הסברה שלא מברכים האלה בליל י"ד, משום שזה עיקר זמן הבדיקה, אדם מצווה לבדוק בעיקר זמן הבדיקה. אדם מצווה לבדוק בשעה שתיקנו חכמים, שזה הזמן הראוי לבדיקה. ולכן, כל בדיקה לפני ליל י"ד זה בדיעבד ולא הולך התחילה. כי עם אותו טעם שאנחנו אומרים, לא מברכים על בדיקת י"ב או י"ג, כי זה לא עיקר הזמן, פשוט בעיניי כשמש בצהריים שלפי הסברה הזו צריך לבדוק בליל י"ד, כי זה עיקר הזמן שתיקנו חז"ל. ולכן תמוה לי מה שמביא המשנה בסימטוב, למה גם הסיכות נעלת? ומי אני לחלוק? הוא מצטט גדול לאחרונה, אבל בכל זאת אני אומר את הנר, אני חזרתי כדעתו של תוירה. כותב המשנה, מי שבדק ביום י"ג צריך לחזור ולבדוק בליל י"ד. מי שבדק בליל י"ג איננו צריך לחזור ולבדוק בליל י"ד. ואגב, אני מסכים לחלוטין עם הפסק הזה. כי הוא כבר יצא, למרות שנהג שלא כדין, אבל הוא בדק. ואם הוא בדק, הוא לא צריך לחזור ולבדוק. אני לא חולק על הדין, אבל נראה לי תמוה הנימוק. כותב המשנה בשער הציון תיקות נהי, יש מנחונים שסבורים שאפילו לכתחילה מותר להקדים את הבדיקה לפני ליל י"ד. אפילו לכתחילה. אז למה אמרו עול י"ד בו יצא מסחומת? צורך לא אמר שיטוסם, עול י"ד זה לאו דווקא. עול י"ד זה עד עול י"ד. אבל אפילו שזה תמוה, אף אחד מן הראשונים לא אומר שם במקום. אם זה הפירוש, פירוש מחודש, הראשון הם היו צריכים להסביר את זה. פשטס לא שלא משתמשנו, עול י"ד. זה מה שתיקנו חז"ל. תביא המשנה, שיש מכונים שסבורים, שאפילו לכתחיל אפשר להגיד, כל הבעיה זה רק הברוך. כותב המשנה, בסוף תוך למד ווב, מה שציטטתי עכשיו זה בתחילת תוך למד ווב. סוף תוך למד ווב, כותב המשנה, לפי הטעם הזה שכל הבעיה זה רק הברוכה, אם הוא משאיר חדר אחד לבדוק בליל י"ד ולברך עליה, אז הוא לא הספיר את הברוכה, אז מותר לך תחילה. ואני חושב משני טעמים, זה לא ראוי לך תחילה ולא יועיל שהוא משאיר חדר אחד. ולמה? טעם אחד כבר אמרתי, עול י"ד בו יתקים מסחום. והרמור פוסק, לא מברכים אלא ליהוד הארץ מלבד. ולמה לא מברכים? אז לפי המשנה ברור, אין אקלייך בדבריי. אבל לפי שכן אוכל אב, שיש לו מקור במאירי, לא מברכים אלא ליהוד הארץ, כי זה עיקר הזמן. אם זה עיקר הזמן, כוונת הדברים, שזה עיקר הזמן. שאדם צריך לבדוק בזמן שתקנו חכומן, כי עיקר הזמן הבדיק. וכל בדיקה לפני כן, זה בדיעבד. טעם שני. אז בשעת יום בתחילת הסימן, סוף למד גמר סיס קוטן היי, נביא בשם ספר חוי יויסט. הוא ספר קדום וחשוב, אבל כפי שאני לא מגיע את הספר. דברים שאין לי בכל או בבית, בדרך כלל אני לא מכיר, אין לי זמן לחפש ספרים. אבל מי שעושה לי תדפיס של העמוד הראשון, זה ספר שחובה לפני יותר מ-200 שנה, וכנראה ספר חשוב. שעתי לא מצטט אותו הרבה, אבל כאן הוא מביא בשם ספר חוי קירשת. מי שבודק לפני ליל יהודה, זה הפסיד את הברוכה, שהרי הרמו פוסק, שלא מבחים אלה בליל יהודה. והרי הוא כמו אורום שכתוב במשנה בתחילת מסכת תומן. ארום, אדם שאיננו לבוש, אסור לו לתרום. למה אסור לו לתרום? כי הוא לא יכול לברך. ליבו לא יעשה ארבע, ולכן אורום לא יתרום. ובסוף סוף למדבות, כותב המשגרור לפי זה, אם הוא משאיר חדר אחד, הוא לא מפסיד את הברכה, זה בסדר. ואני שמח. כאשר אדם מקיים מצווה בלי ברכה, הבעיה הוא ברק הפסיד ברכה, אז מה הבעיה? שיקח כוס קולה וישתה, והרוויח בכפליים, מוציא ברכה אחת, הרוויח שתי ברכות, זה גם שקל וגם בואי נפושת. למה אני אומר כוס קולה? כי מים זה לא פתרון, זה רק השויס המים לעצמו אם נברך. אז אם הוא ייקח מים כדי להשלים את הברכה, הוא תפחת על פשע, לא רק שהפסיד ברכה, אלא גם ברך באוכל הבטולה, ולכן לא מים. אני גם לא אומר יין, כי אני לא רוצה להודד שתיית אלכוהול. ולכן אני אומר שיקח קוס קולה, ירוויח שתי ברכות, אז מה הבעיה? למה אורם לא יתרום? למה אורם לא יתרום? הפסיד ברכה, יש להם את זה אחר כך. לא. מי שמקיים את זה בלי ברוכה הוא עבר ים, כי הוא בטל חיוב דרבונן, הוא עבר על מצווה דרבונן. פחת המצווה זה לא רק זכות, זה חיוב. מי שמקיים את זה, שצריכים לברך עליה, אבל לא הוא בירך, זה לא רק שחסה לו ברכה, הוא ביטל מצווה חסה חיובי, חיוב דרבונן. ואיך את המצווה זה חיוב, זה לא רישוס, ולכן מי שמקיים מצווה בלי לברך, עבר עבירה, הוא ביטל מצווה. ולכן, לא יעזור אני אזייתי שהוא משאיר חדר ויברך בלי יהודה, כי אדם חייב לברך על בדיקת חומץ, הוא צריך לברך, לברך גם על החדר הראשון שהוא בדק. מי שבודק בלי לברך, עבר עבירה, משום שביטל חיוב דרבונן. אבל בהזדמנות אחרת פסקתי, שמותר אפילו לכתחילה להדביר כלים על ידי גויים, אף על פי שלא מברכים. יש מי שאומר ביורדי הקוף חוב, זה מחלוקת פרי חודש ואחרים, שאפילו כשגוי מדביר כלים, היהודי שעומד עליו יכול לברך. ואנחנו נפלאים לפי זה כותב, כך גם בבניין מייקר. אבל הפסק הזה תמור. ולא נוהגים כך. יש מי שאומר, גם כשגוי מדביר כלים, היהודי יכול לברך. ולמה? אין שליחוס לנוכל. מכיוון שעיקר המצווה זה התוצאה. ולכן היהודי יכול לברך גם על מעשה של נוכל. לא רוצה להיכנס לזה, כי זה יקח את כל השיעור היום, זו סוגיה נרחבת. היום אנחנו ממוקדים בדיני בדיקת חומץ. אבל אני מביא את זה כדוגמה, ואני אומר, מותר להדביר כלים על ידי גוי גם אם אתה מספיד את הברכה. למה? כי אם אתה מדביר על ידי גוי, אתה פטור מלברך, ואם אתה פטור מלברך, לא עברת שום עבירה. העבירה זה רק כשאדם מפריש תרומה, הוא לא יכול לברך כי הוא ערוב. אתה חייב לברך, ואם אתה חייב לברך, אתה לא מברך, זה עבירה. אבל מי שמקיים מצווה בדרך שהוא פטור מלברך, אז באמת כל הבעיה שלו זה הפסד ברכה, שישלים את זה עם כוס קולה, לא עושים שום דבר. אבל כאשר הוא חייב לברך, הוא איננו מברך, זה ביטו מצרס וסייד הרבונן וזה המילה. אז מה הדין מי שבודק ביוד גמל? האם זה דומה למי שמשים כלי על ידי גוי, או זה דומה למי שערום ומפריש פרומן? בין זה לזה. מצד אחד אנחנו אומרים את הפטור, אבל למה הוא פטור? לא משום שהוא באמת פטור, לפי הבך הוא חייב, לפי הפרודקט בחודש הוא חייב. אנחנו פוסלים אותו כי טוב את ברוכס לא הכל. ולכן ודאי שלא ראוי להתחילה לכנס למצב שבו אולי אתה חייב לברך, אבל אתה מנוע כי סוף את ברוכס לא הכל. זה קרוב לאור ולא יתרון. ולכן החוק יוסף, שמצטט המשנה ברורה, באמת מדמץ, כמו אור ולא יתרון. ולכן לא ראוי שיבדוק ביוד גמל. ולכן תמוע מסקנת המשנה ברורה, שאם הוא משאיר חדר, זה בסדר. למה? אם הוא משאיר חדר? בסדר, אז הוא לא עושה ברכה. אבל הכיצד יבדוק בלי ברכה? תבדיק את יוד גמל, אולי הוא חייב לברך. לפי הרבה פועסקים הוא חייב, לפי הריפו הוא חייב, לפי החודש והבך הוא חייב. אז סוף את ברוכת וכולות. ודאי שלא ראוי לכנס לך תחילה לסוף את ברוכת וכולות, כאשר אפשר להימנע מכך. ומשם שני הטעמים האלה, הויו נראה אני הזדהיתי, שלא טוב עושים המחמירים, כשזכום לדעות על ידי כולם. עדיף להתאמת ולבדוק בלילה דרך, כי הפרמיתו של דבר אדם יכול לבדוק לך תחילה, זה לא צריך לקחת 5 שעות. אנחנו לא צריכים לבדוק את הבליה שבבלט הזה. כבר לא מספיק הבליה שבקיילד, מחפשים את הבליה שבבלט, עוד מה? הבתים שלנו אין להם הרבה חורים לסדוקים, והחשמל מאיר כל פינה, ולא צריכים לבדוק אלה מקוי מי שמכניסים בהם חומץ. צריך לבדוק באותן יציני. לא רבע שעה להסתובב ולגמור, אבל אפשר לבדוק את כל הבית בליל י"ד. אם יש למישהו בית גדול, שהילדים יעזרו לו, אפשר להתחיל ולגמור את הבית בליל י"ד, אבל אני ידעתי, לא ראוי להתחיל בליל י"ג או בליל י"ד. אז אני יודע שמה שאני אומר זה דעת עצמי, ורבים מן הפוסקים אומרים שמשאירים חדר אחד אפשר להתחיל לפני כן, אבל אני אסנר על אני אסדייתי, אומר, משני טעמים לא ראוי להתחיל את הבדיקה לפני אלי יודעת. הלאה, כי זה עיקר הזמן, ואם זה עיקר הזמן, משמעות הדברים, זה הזמן שתיקנו חכומה ולכתחיל צריך לבדוק בזמן הזה. אז מה בכך שהוא משאיר חדר אחד? הוא צריך לבדוק את כל ביתו בעיקר זמן הבדיקה. וכך גם מן הטעם השני. כי לדעתי מי שבודק בלי לברך, זה לא רק חסר לו ברכה. כשחסר לנו ברכות, יש הרבה פטנטים להשלים. כמו במאי הברוכס, משלימים את המאי הברוכס בסופו של דבר. אבל העניין איננו חסר לו ברכה, העניין הוא שמצווים אנחנו בחיוב מצווה סייד רבונן לברך על המצווה, ומי שכן ימיד ובלי לברך, פיצל מצווה סייד רבונן והוא עבר עבירה. ולכן, לא ראוי לך תחילה לבדוק לפני י"ד ולבטל את הברוכה. אבל מאידך פסקתי בכל השאלות שמניתי בתחילת השיעור לכולה, שאפשר לבדוק לפני ליל י"ד. כאשר מדובר בצרכי יסיירה, ולא צרכי יסיירה של עצם הבדיקה, אלא צרכי יסיירה להגיע למקום שצריך לבדוק, אפשר להגיע לך תחילה. ופה אני מחלק בין תרחס הבדיקה לתורך להגיע למקום שצריך לבדוק. מה ההבדל? הבדל מאוד פשוט. מנחסו שברשס, אני חושב סממן ג' עליו, אני לא בטוח, בפרשס בייצא, כתבתי על איכות גדולה בשאלה מרתקת. כמה תורך אדם צריך לתורך לקיים את זה? משום שהרמו כותב תוף ראש נובו בסעיף הראשון, אין עודם חייב לבד בזוין לעברנו. והפויס כמנך לקו, כמה כן? יש אומרים עשירית, יש אומרים חוינש, והם למדו הלכה הזו מדין של צדוקה. כמה אדם צריך לתת? ולדעתי זה טעות גמולה. ולדעתי אם הרמו כותב אין עוד מחייב לבז וזוין רב, למה הוא לא כותב כמה כן? למה? כי אין כזה דבר כמה כן. ההגדורה של הרמו היא מדויקת. אין עוד חייב לבז וזוין רב. זוין רב זה מושג יחד. זוין רב לפי הספירות, לפי המחיר הנורמלי של מצווה. אז כמה אדם צריך להוציא לבנות סוכה? $2,000 זוין רב? מנסם לא. לבנות סוכה זה לא כל כך הרבה כסף. אולי כן, $1,000. פעם 3,000 שקל, סביר. אתה לא יכול לומר, זה הרבה כסף, אני לא עושה סוכה. אדם רוצה לעלות לארץ ישראל, לכונן את הפרה ולקיים את מצוות יישובי ישראל. $2,000 זה הרבה כסף? ודאי שלא. גם $50,000 זה לא מחיר מופרז לקיים מצוות יישובי ישראל. אבל אדם מגיע, הוא בודק את הדלת מינים שלו, שתיים לפני סוכס, והוא מצא שהרובע שלו נפסלה. הוא רץ כל עד נפשו בו לשוק דלת מינים, והוא מוצא את הרוכל האחרון שמקפר ציוד. הוא האחרון בשוק. שואל אותו, יש לך הרובע? הוא מסתכל מסביב, הוא מזהה הזדמנות, אומר, כן, נשארו לי הרובע, אבל זה עולה 3,000 שקל הרובע. הוא חייב לשלם את זה? לא. כי לגבי הרובע, זה הון רב, הרובע לא אמור לעלות, 3,000 שקל, אדם פטור מלשלם 3,000 שקל, לקנות הרבה. לבנות סוכה הוא חייב, אבל הרובע לא. זה הגדר של הון רב. לפי העניין, לפי מה שמקובל לשלם. אז כמה תורך אדם צריך לצרוח לקיים את זה? אף אחד מן האחרונים לא עסק ברחוב בסוגיה הזו, ובמחסו שלי קטתי הרבה מקורות מעניינים, וניסיתי לבנות את השם כלל. ואני אומר, בדיוק כפי שאמרתי לגבי הוצאות ממון, גם לגבי תורך. עכשיו, יש מצוות שמעצם טבעם, יש בהם תרחה יתרה, עלייה לרגל. אדם לא עולה לרגל, כי זה תורך, בטח שזה תורך, לדוד את הבית. כולנו זוכרים בחגיג את הסיפור של ברבר עבד אחד יוימה, לקח לו 3 חודשים להגיע לירושלים, אבל אדם לא יכול לומר, זה קשה, זה המצל, בוקר חי ברחמונה. אותו דבר בבדיקס חומץ, אדם לא יכול לומר, מה, לבדוק את הבית זה קשה, בוקר חי ברוח החומץ, זה החיוב. אז כאשר המצל מעצם טבעה כרוכה בתורך, אדם צריך לתרוח. יש גם דיון כמה צער אדם צריך לסבור לקיים מצווה. אז אולי אנחנו פטורים אל המול את הבן. מי לסבן? זה תמיד צער. אבל זה המצווה. יש מצוות שכרוכות מעצם טבעם בצער, אדם צריך להסתייע בקיומם. יש מצוות שקשורות, כרוכות, בעצם טבעם בתורך, אדם צריך לתרוח בקיומם. יש מצוות שעולים כסף מעצם טבעם, ואדם צריך לשלם כמה שזה אמור לענות. ולכן אני אומר, מי שיש לו בית גדול, וקשה לו לבדוק, הוא צריך לתרוח. הוא צריך לתרוח לבדוק במועדו, בזמן שתקנו חכומן, ולא להתחיל לפני כן. אבל מי שצריך למסוע שעתיים כדי להגיע לבית, זה אולי שונה. זה כמו הון רב. דיגת חומץ לא אמור להיות כרוך בתורך של נסיעה שעתיים 100 קילומטר כדי להגיע לבית. זה לא טבעה של המצווה. ובזה כבר שאלה כמה תורך. ואני אומר, תרח יצר פותר אדם לחלוטין למצוות. כאן לא מדובר בביטול המצווה, כאן מדובר בקיום המצווה באופן שאיננו לכתחילה. ודאי שאם זה קשור בתרחה יתרה, מותר לו לבדוק ביוד ימל וביוד בית. כי נסוי פשוטו, אבל הוא יוצא את איך הוא נסוי. הוא בודק כדין. אלא שהוא ביטל את המצווה של עיקר הזמן. ובחייה אגב, נוודאי שהוא יכול לתמוך על הפויסקים. הוא השאיר חדר, לא רק חדר, הוא השאיר את הבית שלו. את עיקר הבית שלו, הוא מקיים בו מצווה בלי יהודה לדומי ברכת. טעם נוסף בפסק שפסק. יש לו עין בדין היועצה בשיורה. האם זה תקנה מיוחדת רק ליועצה בשיורה? אני חושב שלא. שרי חזל לא שאלו, ולמה השיירה הזאת כל כך חשובה? אולי תשתף אותנו מה אתה מתכנן בשיירה הזאת. מה? פינים שבויים, אתה הולך להציל את העולם. היועץ בשיעור, בודק תוך למד, המפורט בים, בודק לא תוך למד. אז למה אתה צריך להפליג בים? זה קרוז, אתה הולך להנות, מה? אבל פה יש לא דנים. למה יועץ בשיעור? למה המפורט בים? היועץ בייס או יועץ? מי שהופך את הבית למחסן, זה גם מוקם שמכניס למחומץ, תוך 30 יום, הוא בודק תוך 30 יום, הוא לא חייב לפנות את היועץ, הוא לא לפנות. אולי הוא יועץ בשיעור, שיחזור הבית, אבל יהוד א', למדנו מכאן, אם הוא נמצא במרחק, הוא לא חייב לחזור הבית. אם הוא נמצא במרחק, התירו לו תוך 30 יום. אז מה בן אדם שהרחיק מן הבית, שלא חייב לחזור הביתה, הוא בן אדם שהוא גר 50 קילומטר או 150 קילומטר מהבסיס שנמצא באחריותו, אז אולי ינו כיועץ בשיעור. הוא רחוק משם, והוא רחוק מכאן, ואני אסייתי. אמרו חזל, לא רק במציאות אחת, היועץ בשיעור, והמפורס בים, ומי שאויץ בייס אויץ, בכל הדוגמאות האלה, בודק תוך 30 יום. ולפיכך מאלה אני אסייתי. שגם מי שצריך לבדוק מקום שהוא מרוחק מביתו, ותורך גדול להגיע לשם, כשם, שמותר אדם לצאת בשיעורת, ולאו דווקא ליצור אישו, או ללמוד תוירה, ולאו דווקא להסר מן הגייס ומן הדליקה, אלא אם זה חשוב לו לצאת בשיעורת, מותר לו לצאת בשיעורת, ואם הוא יועץ בשיעורת, אז הוא בודק תוך 30 יום, כך נראה אני הזדהיתי גם בדוגמאות הנעל, ולכן אני מחלה. בנוגע לעיקר ודיקה בביתו, ראוי לבדוק בינו ד' מתחיל הרעצוי. כי זה הזמן שתקנו חכמם לבדיקה, והוא שעבור עול י' בולטים זכומים. גם אם זה תורך, זה התורך הטבעי של בדיקה זכומים. הוא מה שחייבו אותנו חכמם. אדם צריך לבדוק את ביתו ולעיל י' הוא כשם שאדם לא יכול לתור את עצמו מעלי על הרגל, כי זה תורך, כי זה המצווה. אדם לא יכול לא למול את בנו, כי זה כואב, כי זה המצווה. ולכן, גם העלות הסבירה של מצווה, גם אם זה יקר מאוד, אבל זה לא נחשב הועיל רב, אדם צריך לשלם כמה שצריך לשלם לקיים את המצוות. הועיל רב זה רק במחיר בלתי סביר, שאיננו מקובל, זה הגדור של הועיל רב. כך בצער וכך בתורך, והדברים פשוטים מאוד בעיניי, ולפיכך. אדם חייב לבדוק את ביתו, ולכתחילה צריך לבדוק את כל הבית בליל י' משתי סיבות. כי זה עיקר הזמן, וכך תקנו חכמים, וגם לא לבדוק בלי ברכה. כי הבודק בלי ברכה, ביטול מצוות חכמים לברך על הבדיקה. אבל כאשר מדובר בתרך ישראל להגיע למוחם הבדיקה, משני טעמים יש רק על א', כי זה תרך ישראל שאיננו מתחייב מעצם מצוות הבדיקה, התורך הזה הוא תורך מקרי, ולא תורך שקשור לעצם מצווה סבדיקה, וגם משום שזה דוימה ויועץ בשיורו ומפורס בים, שתירו חכומם לכתחילה לדוק תוך 30 יום, וכך גם בנידון דידן. וזה מביא אותנו לשאלה נוספת שמורכבת עוד יותר מן הראשונה. אז אדם עובד במפעל, רופא עובד בקליניקה, ובדרך כלל ארבע וחצי אחר הצהריים הוא נוסע הביתה. וכך רב שנמצא בבסיס בית. האם הוא חייב בליל י' או בליל י' לשהות עוד ארבע שעות בחנות בסיס בקליניקה כדי לבדוק בלילה? או אם בלעד אחי הוא לא בודד בליל י' אז הוא יכול לבדוק גם ביום? שני טעמים תקנו חכמים למה צריך לבדוק בלילה. מפני שבני עודו מצויים בבתיהם, ואור הנר יופר לבדיקת. שני הטעמים האלה לכאורה לא רלוונטיים היום בזמנים. אז מה המשקל של עולם משתנה בהלוך? בימי קדם, אנחנו רואים את זה ממקורות רבים בשעת, ברדת החשיכה כולם נהרו הבית. אנשים לא יצאו הביתה מהבית אחרי צאת הכחול. היה פחד, כשאין חשמל, הדובים והזאבים יצאו מן היערות והסתובבו ברחובות. המזיקים היו בכל מקום, היום הם פחות פעילים, אבל בימי קדם היו מזיקים. ותיקנו ברכס מעין שבע בליל שבת, כדי שאף אחד לא יצטרך ללכת לבתו וברחוב. ברדת החשיכה כולם הסתגרו בבתים, ולכן חצי שעה אחרי רדת החשיכה, בכלל רגל מן השוק, אפשר לחבות מהחנוכה, אף אחד לא בחוץ. ולכן תיקנו חזר, צריך לבדוק חומץ בלילה, שבני עוד המצויים בבתיהם, ואורן היום ולבדיקת. היום, עם התגעה בשכונה של ערבים, של אברכים, אף אחד לא בבית בלילה, אף אחד. כל אחד יש כל הלרב, לא יודע למה בכל הלרב מקפידים יותר מאשר בכל יום כל היום. כי בכל הלרב, אם אתה לא מגיע, מורידים ממך באופן יותר קשוח מאשר בכל יום שאתה לומד כל היום. ובלילה כל לילה יש לנו חתונות ובר מצוות ותנועים וכנסים ודרשות ומחאות. אף אחד לא נמצא בבית בלילה. ביום רבים נמצאים בבתים. באורן היופי לבדיקה, אבל אכסדרה לא היינו נבדקת. אכסדרה זה מקום שיש בו חלונות ופתחים גדולים, באור השמש נכנס, אפילו לחצילה מותר לבדוק ביום. החשמל הרבה יותר יעיל מאכסדרה של אור השמש. מעיקר הדין, כל החדרים שלנו מן הסתם דינם כאכסדרה שמותר לבדוק לאוירו. אז אחד הדברים שאני דורש יום יום, החשיבות של מנהוגים, גם אם לפעמים מעיקר הדין אפשר להקל בהם, אז אני לא צריך לומר בכלל שאני בודק את כל הבית לאור הנר. פנס הרבה יותר יעיל מאור הנר, ומעיקר הדין לא צריך אור הנר בזמננו, כשיש חשמל בכל החדרים ו... כשאתה בודק לאור הנר, האישה עומדת לך על הראש, אל תטפטף פה, אל תטפטף שם, ואתה בקושי מתהלך באור הנר וממהר, מעיקר הדין לא צריך היום אור הנר. אבל ודאי שאני בודק באור הנר, כי ככה סעבי. לא ראיתי, בצערי לא ראיתי את סבא בבדיק הסכונת, כי שני הסבים שלי נשפו באושוויץ, עם מחשבם בזיכרון. אבל ככה עשה סבא וככה עשה אבא וככה עשו רבותיי. ובפרט נר, אנחנו מאוד אוהבים נרות. ובצדק, נשמת האודמים שלו לנר, כי נר השם נשמת האודם, תוירנים שלו לנר. יש איזושהי אהבה בין היהודי והנר. אנחנו מדליקים נר חנוכה ונר שבת ונר של יורצייט, וכותב רש"י במועד קוטן חופאי, שני דברים נשמת לנר. נשמת האודם ותוירו. ודאי שאנחנו מחלבים נרות. ומן הסתם יש רמזים גם בבדיקת חומץ. בסופו של דבר, בפסוכם דבייז אומרים, בחזר מביאים את הפוסק של נר הלכים נשמת אודם. אז ודאי שאנחנו בודקים לאור הנר. אבל מעיקר הדין אפשר לבדוק גם ביום, משום שכל החדרים כמו אכסדרה של אור הנבדקת. שני הטעמים, בני אדם מצויים בבתיהם, אור הנאיוב ולבדיקה, לא נוהגים היום. ויפה כן, צריך לתאם הלכות כפשוטם. אבל בשעה תדחק, כשם שאנחנו מכירים ומתירים את הבדיקה לפני ליל י"ד, אני חושב שאדם גם לא חייב לשעות עוד 5 שעות, או עוד 4 שעות, או עוד 3 שעות במקום עבודה, כאשר הוא אף פעם לא נמצא שם בלילה, ובחיי גם אפשר להקל בשעה תדחק, גם בבדיקת חומץ ביום, ולא בלילה כך נלני בי. אז המשנה ברורה כותב מה שכותב, לאור דברי הפויסקים, כשלא היה חשמל בבתים, וכל עוד לא היה חשמל, במשך 1,000 שנה, באמת ברדת החשיכה כולם הסתגרו בבתים. כי כשלא היה חשמל, באמת היה פחד להיות בחוץ. גם הפושעים יצאו ממאורותיהם. בחשיכה אנשים עושים דברים רעים. אבל היום, כפי שאמרתי, מעיקר הדין יש מקום להקל. אז מן אגב נושאינו חבבים עלינו עד מאוד, ואנחנו לא משנים את מנגר, אבל בשעה תדחק, כפי שאמרתי, יש מקום להקל בבדיקה אפילו ביום ולפני י"ד, כאשר מדובר במקומות רחוקים, כאן נלנים אותי. לעומת זאת בבתים ראוי להתחיל ולסיים את הבדיקה דווקא בליל י"ד, כך נראה, מתי כפי שיפה. עוד הלכה חשובה למאוד שמעטים ערים לו. ברוב הבתים שלנו, המטבח כבר פעיל מאוד בליל י"ד. וכבר מבשלים מחלי פסח, וכבר מבשלים לחג. מעט הקורות בית יכולים להמתין לערב פסח אחר הצהריים, להתחיל עם הבישולים מחר. האויסטר פסח יאויצו, ושכח לעשות בדיקס חומץ, עושה כמשנדו לסביב קודמים בית בתוך המגבור, שהוא צריך לפנות את כל המחסן, לעשות בדיקס חומץ. מי שלא בדק חומץ במטבח לפני שהכניס מצרכי פסח בליל י"ד, צריך לפנות את המטבח, להוציא את כל המצרכים, להוציא את הסירים, ולעשות בדיקס חומץ. ולכן, לפני שמכניסים את מצרכי הפסח למטבח, לפני שמתחילים לבשל, ברגע שגמרו את הניקיון, צריך לעשות בדיקס חומץ. רצוי בלילה לאור הנר. משום שזה הבתים שלנו רצוי. אם זה קשה, שאגם לאור החשמל ביום, אבל צריך לעשות בדיקה, ולא מספיק שעשו ניקיון, כי אנחנו מצלמים לעשות בדיקה של פסח. אז לפני שמכניסים כלים של פסח למטבח, לפני שממלאים את כל הארונות במטבח ממצרכי פסח, יום, יומיים, שלושה, לא חשוב מתי, לבדוק את המטבח, לעשות בדיקס חומץ. כי הניקיון אין לנהוג כבדיקס. אחרי שגמרו את הניקיון, צריך לעשות בדיקס חומץ. ואם בדיעבד אלם לא ידע, אולי יושב פה מישהו שאישה שלו מאוד מאוד זריזה, וכבר מבשרת מחלי פסח, תחת כל היום היה שחוי בשניסים, לא בצד מוקדם. אבל בדיעבד אני מכיר שלא צריך לפנות את הכל. למרות שמשנה ברורה פוסק בפי הכהן, שמי שעשה ביצה יויצה, הוא לא בדק תוך 30 יום, צריך לפנות את היויצה. ומשנה ברורה גם פוסק שמי שהפליג בשיירה, הוא לא בדק לפני שיצא בשיירה, צריך לחזור הביתה לעשות את הבוקר. וזה שונה מהפוסק שלי, כי הוא מדבר במי שרוצה לגמרי לבד. תל את הבדניק, אני דיברתי על היתר, אני דים את הבדניק, ולכן אין כאן סבירה. בכל זאת הייתי מקל, ולמה? כי מחדש רב שלמה קלוגר, וזה חידוש גדול, אבל אמר שם בדעת פרד, מאמץ את דבריו. שלמה קלוגר אומר, אחרי שעשו ניקיון יסודי לכבוד פסח, החדרים הם מוקר שאין מכניס ובחונץ, ומדיק רדין הם מטורים מן הבדניק. שהרי ניקו את החדר, ואחרי הניקיון זהירים לא להכניס חומץ. אז זה כרב שלא נקלו בזה לא כמו שהם מכניס חומץ. למה זה חידוש? יותר מסבר לומר, כמו כמו שמכניס המחומץ תלוי ברוב השנה. ובסופו של דבר כל השנה יש פה חומץ, וגם יום אחרי פסח שוב יש שם חומץ. אז הבדיקה לכבוד פסח לא בטוח מותן בחדרים הבדוקים, סטטוס, ממש, או כמו כמו שהם הכי נסוכו. אבל כך אתה עושה כמו שמי נקוד, וכך מסכים אמר שם, אם בדקת, ואתה נמצא באורך נסכון, זה לא משנה לי נתחוץ. לשיטתם יש לנו ביד, זכרת פביעות, חום לבקולת, אז כשאנחנו מותקים חומת פלאי יהודה לזה, לא כל הבטול, כל הבית, עשו נקיון לכבוד פסח, ונזרים לא להכניס, ולכן המנהג של הסדרה פסיטית בזמננו, יש בו הרבה יותר תוקף וחשיבות מאשר בימינו. אחרי שעשו ניקיון יסודי בכל הבית, לכבוד הפסח, ונזלים לא להכניס חומץ, אז יש משנה תוקף למנהג לפזר עשור הסדרה. אבל לדברנו, מי שבודק, הוא לא אמור להיות זה שמסדר את הפסיטים, אלה הם כן יסו אלצהיימר, אז לחנחיל המוכר, שהוא יפזר את הפסיטים, אחר כך ילך לחפש את זה. אבל כל עוד זכרונו לא בדעת בו, אז... ולכן, לי בבית תמיד הבנות, ביום הנכדים, מאוד אוהבים את התפקיד הזה, עד שהצלחתי ללמד אותם שאני לא אמור לטפס על הקירות ולחפש בנברשת אם יש חומץ שיחוסו עליי. אני צריך לבדוק רק מוכם שמכים את זה בחומץ, שיחביאו במקומות סבירים, והם עדיין נהנים. בכל אופן, אז בכלל, החידוש של רבשלן נקרובה ואמר, שם יש משנה תוקף, בסורת הטיפים, כי אז אתה חייב מעיקר הדין, לעשות בדיקת חומץ ולחפש את החומץ. כי ברגע שתזו את הפתיקן האלה, זה כל מיני מוכב שהם מכניסו בחומץ. אבל, למטבח, זה מיליון יסודי. אני חושב שלא להכניס שם חומץ בשעה שדחק ובדיעבד, גם אם לא עשו בדיקת חומץ, יש לו סמוך. על רבשלן נקרובה ואמר שם שפטורים מלבדוק, נמוג דאר כמו כמשאים מכניסם בוי חומץ. אז עושה כמו יום גם בשור שהלוכס, וכמה חידושים גדולים שהתחדשו לנו היום, וגם בהרבה הלוכס הלוכה למייזה שיש בהם חשוב. ומכיוון שזה שיעור אחרון לפני ימי אחד, הם ממש נשים רבועם עלינו, ואני תמיד אומר מכל המצוות הגדולות והחשובות של אחד המצוות, שיש לו מצוות רבות, חלקם גאולי של החלקם דרבונן, אבל הנשומן של חד המעצויס, זה מקרס נתונית מייס מצוי. ולכן נתבונן קצת במצווה זו. אז המיכת חינך שואל, מצרחות עליו, מה בין מצוות חירת יציאת מצויים, שבו מצווינו בכל יום ובכל לילה? ומה האנטיסטרציון תשכו מייס מצויים כל ימי חייבו? אומר רבה רוצה במצרי, הרי אני כמין שיר ראשון, אבל לא איזה כיסי שתיום, יציא את מצרים בלילה, עד שדור של מצרים. הקטע הזה בגודש של פסח לא קשור לסיפי יציא את מצרים בלילה סדר. בלילה סדר אין חיוב ביום, רק בלילה. הקטע הזה מתייחס למקווה זכירת יציא את מצרים שאנחנו מקיימים כל בוקר וכל ערב. בפעם שגימל בקריא השמה ובירכו יסתהו, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. אז מה בין מצוות הזכיר אל המצוות הציבור? אז עכשיו אנחנו כבר לא עוסקים בלומדת ובהלוך. באלה עסקנו בעבר, אבל בפנימיות, מה בין זה לזה? אז הרבה פעמים אמרתי משל, משל מודרני, אל תחפשו את זרוע של המגל בזוגנה ולא במשלי החופץ חיים כי לא תמצאו. אז מה שלמה הדוב הדוימן? כל סלפון, אני משאר כל פלאפון, אבל אני לא כל כך בקיא בטכניקה, אני לא איש טכני. אבל כל פלאפון, יש בו פיצ'ר של חיוב מקוצר. מקש אחד, 10 מספרים עולים על הצד, ואתה מדבר ונצא רואה למעלה. אבל כדי ליהנות מחיוב מקוצר, קודם כל אתה צריך לנשום עמוק, להתעזר בהרבה סבלנות, להוציא את הספרון, מדריך למשתמש, ולהכניס את המספרים. זה מעצבן, זה לוקח זמן בדרך קל, בדור שלנו, ואנחנו לא אוהבים לקרוא את האותיות הקטנות האלה, אבל טווח ארוך זה כדאי ואתה חוסך זמן, אז תתעזר בסבלנות. צריך להקיש בערך 150 מקשים עד שכל המספרים יהיו בפנים, אבל מכאן ואילך, אתה נהנה מחיוב מקוצב, במקש אחד אתה מדבר עם מי שאתה. ואני אומר, בליל הסדר אמרו חזל כל המעבל הספר הרי זה משובח, ותקנו הקודש שופטח, תתעזר בסבלנות. בלילה הזה צריך סבלנות, הוא כדאי. וברגע שאתה מכניס את הכל לזיכרון, כל השנה אתה יכול להסתפק בזכירת מצרים. מקש אחד. כל השנה אין דין כל המרבה להזכיר על איזה משובח. זכירת מצרים לא צריך להאריך. ולמה לא צריך להאריך? כי בליל הסדר כבר הכנסת איזה מזיכרות. אז אם בליל הסדר אתה נורא כפי שצריך, עד שבואו תלמידיהם ואמרו רביסינו, הגיע זמן קריאה שמה של שחר, וכל המעבל הספר הרי זה משובח, ואתה מספר את כל הגודל במסינוס, מובטח לך שכל השנה כולה תוכל להסתפק בזכירת העלמא. ובזכירת יציאת מצרים, הכל אמור לצוף, ולעלות למעלה. כל ההרגש ואת כל העומק שהכנסת לנפש הילד ולנפשך בסיפור יציא את מצרים בליל הסדר, הכל אמור לעלות ולעצות. ועדיין השאלה נשארת, מה בין שכיר לסיפור? ולי ביועמר. סיפור של יציאת מצרים יש לו שתי מטרות. מטרה אחת קבול עשור מוחש. כך אומר הקדוש ברוך הוא בתורתו, כי לי בני ישראל עבודים, עבודיהם אשר הוצאתי יציאת מצרים, כותב רש"י. במקורו באמת, על מנת כאין הוצאתיך מארץ מצרים שתגב לי מלכות היא הולכת. נוסח אחר במדרש. על מנת כאין הוצאתיך מארץ מצרים שתקיימו מצוותיי. קדוש ברוך אומר, אני זה שהוצאתי אותה מארץ מצרים, על מנת שיקבלו עוד מלכות. זה המטרה אחת שם. תלבי יציאת מצרים וזכירה. אשר הוצאי שיש אני ילד מצרים. אז בכל שנה אני שואל את השאלה הזו, ואני בטוח שאנחנו זוכרים מלפני שנה. יש רק פסוק אחד שחוזר על עצמו 4 פעמים בליל הסדר. הוא מנאחריך שהפסוק הזה יש בו מסר מרכזי ביותר לליל הסדר. כי אחרת היינו חוזרים על הפסוק הזה 4 פעמים. איזה פסוק? בעבור זה. אותו אשר לי מצייסי מנצח. 4 פעמים אנחנו חוזרים על הפסוק הזה. לרשע, ושאין יהודי רישויל, בזמן שיש מטה ומור המנוחם רבונה חושב, נאמר בעבור זה, בכל דורי בדרך חי, בוא תמרו לזה פטריות המצרים, שנאמר בעבור זה עושו אשר לי, 4 פעמים, מנראוי שנתמונן, מה אומר הפסוק? אז רבינו צדיק גדול אומר שזה מיקרו מסורס, פסוק מסורס, צריך להיות כתוב זה בעבור, לא בעבור זה. אנחנו מסבירים על מטה ומורה ואומרים אלה אנחנו אוכלים כי יצאנו ממצרים, אבל רש"י הוא פשטן הגדול, ולא ניחלה בדבריו של רבינו צדיק גדול. רש"י מפרש, בעבור זה עושה השם לי כדי שאקיים מצוותיו. יצאנו ממצרים למטרה אחת, לקיים מצוות, לקבל עול מלכות שמיים. אז הראש אומר, מו אבוי דוזו ישלכם, לי ולא לא, אנחנו אומרים לראש, לא מוצחן בעינינו. מה אתם? מורר, כואב לך, אילו הוא ישם ולא יודי גם. לא היית בכלל יותר ממצרים, ועבור זה עושו השמי לצייס ממצרים כדי שנקיים את מצוותיו. אז מגיע צורו של אנשי ידי אליש. מה לא עשינו? חילקנו כבר יצווה גויזן, דנבו את הפיקומן, עקרו את השולחנות כדי שישב. לא יודע. אנחנו אומרים, ילד מסוף, ילד יקר, פילוסוף גדול כנראה שכבה שאתה כבר לא עובד. בשור אתה לא יודע, אבל לאכול אתה יודע. תוכל, תוכל מסת, תוכל מורר, תוכל כורך, וזה יותר חשוב מכל דבר אחר, לקיים את המצוות. כי בעבור זה החוסר השני בצייס ממצרים, כדי שקיים מצוותיו. אז אתה לא יכול לשאול, אל תשאל. מה שיותר חשוב, לקיים את מצוות השם ותעשה נחס רוח לכל מצוות. ולכן, אמרו חזר בכל דוי ודורך עבוד אמרו סתנו, כאילו הוא זה שיוצא מצרים, אבל למה זה כל כך חשוב? כי הוא זה שצריך לקבל עולם חושבי. ומכיוון שנצטרנו לזכור ולספר כדי לקבל עולם חושבי, ולכן כל אחד ואחד צריך להרגיש עם הוא זה שיוצא מצרים, והוא זה שמקבל עולם חושבי עולם. ולכן, נקבל את ספר, כשיש מטר המורם לפנה, ואנחנו אומרים, בעבור זה, יצאנו ממצרים כדי לאכול מצה, כדי לאכול מרק, כדי לבדוק את הבן, כדי לאכול קריא שמה, כדי לשמוע שבת ויום זה. בעבור זה עושה שלי, וצאי שמי נפאר. אז זה מטרה אחת של יציאת מצרים, אבל יש עוד מטרה. הלל ואוי דוי. שהרי פעם ראשון שמישהו בעולם אמר שירו, היה ידיד. והקודש ברוך הוא יושב ומצאת ויושב בריאת ואוהלם לשירה הזו. אז יושב מושב. ובאמת יש כתוב שהקודש ברוך הוא אומר. תרופתי עוד מראשון ולא אמר שירו. הצלתי את הברוך מורכזם ולא אמר שירו. נצחוק מנו הקדר ולא אמר שירו. צלתי את ים גם מלון לבייסר ולא אמר שירה. עד שבו יסור על הים לא אמר שירה. עם זו יוצרתי בלתי לא סיבי לספר. אומר לנו ישיר, יהיה לוחם כבלם וסתד השחר. ולכן ההלל הוא חלק אינטגרלי של הגודל של פסח. ופעם אחת השנה שאנחנו אומרים הלל בלילות, זה בליל הסדר. היא אחת המטרות של זכיר הספציפי את יד וציין, זה ההלל בו ידוי, וכך כותב הרמב״ם בסוף פעם של דוי, תכלס היצירה הראשון, ואין לעליון חפץ בתחתיים, אלא שידע ואודם ויודע לאלם כל שברות. וזה מטרה שנייה. וליביון, וכאן אני מגיע לנקודה הזאת. זכיר הסרצי את סרציים כל השנה, קשורה בעיקר לקבול הזום הלכי שלנו. ולכן אנחנו מקיימים את הזכיר לקריא השמה, כי זה קשור לקריא השמה. ולכן בזכיר הסרצי את סרציים לא צריך להאריך, ולא צריך לספר עצם ונפלות, זה לא רלוונט. כל השבוך הוציא אותנו ממצרים, כדי שנקיים את מותיו. ולכן, אנחנו מצווים לקבל על המלכות הזאת. ולכן, זכיר הסרטי את מצרים קשורה למצווה קרי השמה, שהיא קבוע לעשות מלכות השמה. ציפו יציא את מצרים בליל הסדר, קשור יותר להלם, ולא הדיוריה. ולכן, אנו כל אמר ונצאת הרבה את משהו. ולכן, כותב הרמב״ם, צריך להדגיש את הניסים והנפלאות. כי השירה נאמרת, מתוך לב מולד וקודש, בוידוי, כאשר הקודש בו הוא עושה לנו ניסים ונפלאות. וצריך להרבות ולספר, עד שתהיה השירה בלום מיועד ליום. כמו שכותב רש"י, אז יושיה מיישר, אולו בליבו ישיבו שיש. ואלה שתי המטרות. זכיר את יציאת מצרים וסיפורים. אמרו החסידים, כדאי לתנון ישבו, רב אליעזר בן הורקנוס, רב ישור בן חנניה, רב קרקן, רב אלעזר בן נתניה, רב עקיבא בן יוסף, עד שעברו תלמידיהם, עד שקצר התלמידים ירגיש, הגיע הזמן לקרוא קריא השמה ששייך לזה לקבל על מה חשוב. אז חסידים מספרים על הרבי מברדיצ'ב, אבל לידי מצחוק, שכידוע מאוד חיבב את עמי הארצות של ישראל. אני חושב שחיבב לא פחות את הלמדנים, אבל הייתה לו חיבה יתרה לפשוטי העם, ותמיד העלה את תמימותם לפני אבינו שבשמיים. אז מסופר הרבי מברדיצ'ב שלפני שהגיע לביתו, תערוך את הסגר הנסגר שלו, היה מקשיב מאחורי דלתותיהם של עמי הרצות בפשוטי העם, להתחיל ולשמוע איך הם הולכים את זה. פעם אחת הוא עמד מאחורי דלתו של פלוני אלמוני, איש פשוט. הוא שומע שאבא אומר לילדים, אני זוכר ילד קטן בחיידו, והרבי לימד אותנו. כך שמעו בזיכרוני אמר שצריך להאריך באחות. שאומרים איך עוד צריך להאריך. ואני רואה בקטע שאנחנו הולכים לומר בעדו לכתוב ארבע פעמים איך עוד. אז בואו נקיים את ההלכה שאני זוכר שצורך להאריך ואיך עוד. אז אבא ביחד עם כל הבנים נתחיל. כנגד ארבעו בואו נמדיב לוטו איך עוד. איך עוד. איך עוד. ראש. צורך להאריך ואיך עוד. הצלח מבטית שעוד נושא את עיניו למרום ואומר הבני שלו אלא איפה יש לך? ביות זו נחזון הכי דרך. מה? איפה יש לך עוד ילדים יקרים ואלה? תבודה את בן הורקרנס ורבקי ולקח להם כל הלילה תשובה אותה על מדי אלה ואמור יגיד מנקרי ישנה ויוגיע פשוט את זה בפרטים. כל שיתחיל וכבר הוא מעריך זה יכול לומר את הלילדים שלו. ואז הוא סיפה אמר עד שהגיע, עד שאמרו תלמידיהם, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. שחרית זה ראש הצוות, חוכם, ראש הטעם, צריך להעריך את הסדר עד שכולם ירגישו. הגיע הזמן קריאת שמע, הגיע הזמן לקבל אורחם של שמע. כך צריך לראות סדר יהודי. לא רק לחכמים, לא רק לפרטרנים, אלא שכל הילדים שלנו, כולם. ואנחנו מקווים שכולם יבואו לסגר, גם הרשעים שיבואו, אנחנו רוצים לראות אותם, אולי, אולי, באור הגדול של ליל הסדר, אולי גם הם יחזרו למידיו. עד שאמרו תלמידיהם, הגיע הזמן קריאה שנה של שחרס, של החוכם, של הראש, של הדם, של מי שאינני יודע לשאול, וכולם ככה יקבלו על מלכות שמיים בארץ. אני רוצה שנזכר בלילה הגדול ונזכר את זה לקבל על מלכות שמיים בארץ, הקודש ברוך ירחם עלינו. וכימי צאתכם מארץ מצרים, ערינו לצוי, חדיניה בית המידוש, ושמנוייך מנחמוכם ומנצוכם שיגיע תומם, על קילה וזכת בו בנהירו ימינו אמן. אני חוזר ומודיע שבשבוע הבא אני מחוצה, השיעור הקרוב יתקיים רק אחרי ימיה.